הוא נולד בעיר אום אל-פחם, למד משפטים ומנהל עסקים ברמת גן, והיה עוזר הוראה באוניברסיטת חיפה ובמכללת תל חי. היה עוזר מחקר במרכז דירסת, המרכז הערבי למשפט ולמדיניות, עבד 6 שנים כיועץ פרלמנטרי של חבר הכנסת אחמד טיבי ופעיל במפלגת תעל. מנכ"ל עמותת אמנינה המקדמת התנדבות ומעורבות חברתית בחברה הערבית. נשוי ואבא לשניים, גר בירושלים, אחמד מוהנה. איך אומרים אקטיביזם בערבית? על אקטיביזם, התנדבות והחברה הערבית בישראל. שיחה אישית היום בהחולם סך.
החולם סך, פודקאסט רעיוני פוליטי עם דור חדש של פעילות ופעילים לשוויון ולצדק חברתי, מבית קרן ברל כצנלסון.
החולם סך, פודקאסט שמנסה להכיר לכם אנשים שונים, שעל פי רוב הם עדיין מתחת לרדאר, רדאר הכללי, ומוכרים בתחום שלהם, בקהילה שלהם, שם הם פעילים בעשייה וחשיבה חברתית משלל זוויות. אנחנו מקווים להכיר כאן דור חדש של פעילים, אנשי רוח ואומנות, עיתונאים, אנשי מדיה חברתית, ארגוני עובדים, חברים שמדברים ועושים צלק חברתי. שיחה אישית, רעיונית, אבל אנחנו מדגישים, היא מתרחקת מהשוטף, מהדחוף, מהאקטואלי, מהבחירות. הזדמנות להתוודע בנחת לאנשים מצוינים שהם חלק ממחנה, מתפיסה, מאזור רעיוני משותף. אנחנו קוראים לפודקאסט שלנו החולם סך, וזו כל מטרתנו, לשוחח עם החולמים והמגשימים את ההסקט. עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומינר רוזנבלום, הטכנאית היא גיזם אוזדמיר, ואני צביקה ביקוארן, ושלום לאחמד מוהנה.
אהלן ביקו, מסע אל חיר.
מסע אל חיר, אני צריך לענות?
מסע אל נור.
מסע אל נור, כמו אני צריך לדעת.
כמו סבח אל נור.
3 פעמים ניסיתי ללמוד ערבית מדוברת, מתישהו זה יקרה.
צריך להתאמץ יותר.
אבל לקרוא את השלטים אני יודע, נדבר על זה בהמשך אולי.
מעלימים אותם עכשיו מהמחר הציבורי.
אל תגלה, זה בשקט. מה כל כך מיוחד בעמותת התנדבות בחברה הערבית?
המיוחד בעמותת התנדבות, כי העמותה קמה בשביל צורך, צורך חזק מצד אחד, ופוטנציאל גדול מצד שני.
אבל אין מלן עמותות כאלה?
בחברה היהודית אולי כן, בחברה הערבית לא.
מה, זה הסיפור... פחות מקובל להקים את זה כישות משפטית, העזרה יותר בתוך המשפחה, מה חמולה?
א', הנושא של האורגניזציה בעיקר, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל העמותה נוסדה כפעילות חד פעמית, בעקבות סטטוס שנכתב בפייסבוק, בסוף שנת 2013, בתקופת האלקסה, סופה הגדולה אם אתה זוכר, כאשר תל אביב הייתה מנותקת מחשמל, ירושלים נוצרה בגלל השלג, וכל החדשות 24/7 היו סביב הסיפור הזה. אנחנו ראינו אז את אלו שממש איבדו את קורת הגג, זה היה ביישובים בלתי מוכרים בנגב. שם לא היה לא ערוץ 2 ולא ערוץ 10. אף אחד לא סקר את זה.
גרת בירושלים אז?
באום אל-פחם.
באום אל-פחם.
גרתי באום אל-פחם, זה היה בשנת 2013. האמת, קבוצת חברים התאספו כדי לסייע בשיפוץ מבנים, בסיוע, פעילות פנאי לילדים בעיקר, והגשת דברי מזון, ביגוד ודברים כאלה, כי שם פשוט הקירות גג אפו, ולא היה לאנשים, היה קשה באמת לשקם את האזור ההוא. מדבר על גבישים, יישובים בלתי מוכרים, בעיית תשתיות, אתה מכיר את זה טוב, טוב מאוד, אז הבעיה שם הייתה כפליים, מה שהיה בתל אביב, בירושלים. אז באמת במשך...
בנגב בעיקר?
בעיקר בנגב, פעילות תחילה בנגב, משווים בלתי מוכרים, אז באמת למשך כחודש, חודש וחצי נסענו מדי יום, מדי שבוע, מכל מקום, כמעט מכל הישובים הערביים, דרומה, אז נהרנו באוטובוסים לדרום, כדי לסייע כדי וכדי וכדי להתנדב. האמת, הסופה נסתיימה, השריפה קפתה, ואנחנו עדיין אבל נוצרה קהילה של מתנדבים, שרוצים להשפיע, לעשות. משם באמת התאגדנו, והפרויקט הראשון שעסקנו, כי פשוט מאוד נוצרה קהילה. וחיפשנו איזה פרויקט או רעיון להתנדב, להמשיך ולעשות דברים טובים. אז התחלנו בפעילות של, בפרויקט הגשמת משאלות לילדים חולים.
השם של העמותה בעברית
זה... בדיוק, בדיוק, הרמתי להנחתה, זה עמותת אמנינה. אמנינה בעברית זה משאלותינו, וזה באמת הפרויקט הראשון היה לאחר היווסדות העמותה בתחילת שנת 2014. פה אני קופץ איתך שנתיים קדימה, ואני חוזר לשאלה שלך לנושא של ההתנדבות ולמה זה לא קורה. א', אנחנו הבנו שהתנדבות חד פעמית לא מייצרת שינוי חברתי אמיתי. ככל שאתה עדיין במסגרות שלך, בלחבות שריפות, אתה לא יכול, אתה שוב תהיה חס וחלילה, שריפה או סופה או לא משנה מה, אנחנו עדיין נחזור להתמודד עם אותם אתגרים. אז כחלק ככה מבדיקת הערכת מצב מחודשת המלווה בייעוץ ארגוני, הבנו שאנחנו צריכים, וזו בעצם ההזדמנות, להיות הגוף שמתכלל את כל נושא ההתנדבות והמורבות החברתית, אבל ברמה של בניית תשתיות, זה לא עוד ליצור ולייצר עוד פרויקטים, אנחנו מפעילים היום המון פרויקטים, אלפי מתנדבים בשנה, עשרות פרויקטים בשנה, והמטרה שלנו היא לעבור לארגון שהוא בנוי תשתיות עבור הנושא של ההתנדבות והמורבות החברתית.
כי מה חסר? דיבר.
אז זהו, כלומר, אני אגיד לך מה חסר.
אני יודע לפחות ברמת הנתונים מעברי מהעולם הזה של המגזר השלישי, שרמת ההתנדבות היא גבוהה, אלא שחלקה באמת לא נספרת, כי היא ברמה המקומית המשפחתית.
אז נכון.
והלא מאורגנת, כמו שאתה קורא
נכון,
לזה.
אז נכון, גם מבחינה תרבותית, דתית, בין איך שאתה תסתכל על זה בתוך חברה ערבית, יש ערך מאוד חשוב לנושא של הנתינה, של ההתנדבות, של התרומה. הבעיה היא בדיוק כפי שתיארת, הנושא של המסגרות, של איפה להתנדב, אם זה נספר או לא נספר. דיברת על נתונים, אני אגיד לך שהתנדבות במדינת ישראל, החברה הערבית במדינת ישראל, היא 8% התנדבות במסגרות פורמליות ממוסדות, לעומת 20%, כ-20-21% בחברה היהודית במדינת ישראל. וכמובן, אנחנו תמיד שואפים להגיע ל-OECD, אז שם זה 38%, 40%, כמעט חצי מהזמן של האנשים זה בהתנדבות. אז התנדבות יש פוטנציאל, יש צעירים, יש מספיק, אבל יש המון שעות פנאי שהם לא מצליחים, או בעצם אין מספיק מסגרות. 70% היום מהעמותות הערביות במדינת ישראל הם מעמותות סינגור, כדי להתגונן, כדי להגן, כדי לשנות מדיניות, זה טוב, אבל זה לא מספיק. 30% מהעמותות זה עמותות שעוסקות במתן שירותים. שזה יותר גם עמותות כן. שהן, אתה יודע, עמותות שהן must תאגד עמותה כדי שתוכל לפעול, בין אם זה המסגרות הדתיות או המסגרות החברתיות שפועלות במסגרת הרווחה בשביל הרביעים, גני ילדים וכו'. אנחנו מדברים על אפס או שואף לאפס, אני לא בטוח אם זה אפס או שואף לאפס, אחוז עמותות שהן עמותות תשתית, שהמטרה שלהן זה לבנות תשתיות, לחשוב אסרטגית קדימה, 5 שנים ו-10 שנים, במטרה לפתח תחום מסוים, ולא להיות או-או. זאת אומרת, גם לנו מותר להיות גם וגם, או בנוסף.
אבל אין עמותות כלליות, אני רוצה לומר, יהודיות, במרכאות או בלי, שנכנסות או מעורבות, או פעילות במגזר, בחברה הערבית?
אז גם, במסגרת מיפוי שעשינו, במסגרת הפרויקטים שיש לנו באקדמיה, באוניברסיטת תל אביב, במכללת רופין, יש המון עמותות שפועלות במגזר הכללי, נקרא לזה, או בחברה הכללית, אגיד לך שהם לא עובדים מספיק. אני יכול להביא, לא יודע אם אתה רוצה שתתחש לשימות, עמותות שמפעילות עשרות אלפי מתנדבים, שאין להם פעילות.
שהיא עמותה שעוסקת, אני יודע שהם גם מעורבים מולכם ותורמים.
נכון, אז לתת, עובדים את העמותות בת מהחברה הערבית, א', לא מספיק, שתיים, לא מספיק התנדבות. זאת אומרת, אני רוצה, המטרה שלנו זה להנגיש את השירותים הקיימים בחברה הכללית לתוך החברה הערבית. אנחנו לא רוצים להמציא כל פעם תגלגל מחדש, להיות גם לתת של החברה הערבית, וגם פעמונים של החברה הערבית, וגם אלם של החברה הערבית. אנחנו עושים את זה בשני מישורים. אנחנו מאמינים שצריך לעשות את זה בשני רבדים שונים. אחד, זה להצמיח חברה אזרחית פעילה ותוססת בתוך היישובים הערביים, כדי שהעמותות האלה והיוזמות האלה יוכלו לקלוט יותר ויותר מתנדבים. א', זה מדיד, זה ממוסד, זה בעל אימפקט רחב יותר, כשזה ממוסד, אין ספק שזו הדרך לקדם את ההתנדבות באופן רוחבי. אז א', להצמיח חברה אזרחית שתוכל לקלוט יותר ויותר מתנדבים. שתיים, להנגיש את השירותים של החברה האזרחית היהודית, אני אקרא לזה MHA, שהיא כל כך מצליחה ומשגשגת בתחום של ההתנדבות. אני מדבר על עמותות כמו, אמרת לתת, אמרת לקט, אמרת עמותות רפואה.
כן, בדיוק. שיתופים או
נכון,
גופים
נכון.
שיודעים לתת לך ידע, הג'וינט אני מניח יודע לעשות את זה מול החברה הערבית, כדוגמה לגוף עתיק
נכון,
מאוד.
נכון, נכון, יש בהם מחלקות שכבר מתמחות במספר פרויקטים שהיו בעבר, בין אם זה נוער בסיכון, עם קשישים, הנושא הזה קיים, אבל המטרה שלנו זה להנגיש ולהתאים תרבות. אתה לא יכול עכשיו לקום מחר בבוקר לפתוח סניף של לתת, סניף של כנפיים של קרמבו, סניף של אלם בתוך אום אל פחם. זה לא יקרה. אתה צריך קודם להתאים את התוכן, להנגיש את התוכן ואת הידע פנימה. אנחנו הבנו שהנקודה שאנחנו צריכים באמת לטפל בזה, בעיקר נושא של פיתוח ידע בעולם של המתנדבים, ולדבר במושגים של, כי תרבותית זה שונה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על התנדבות אצל יהודים, אז נשים יהודיות מתנדבות פחות מגברים יהודים. בחברה הערבית זה הפוך, נשים מתנדבות יותר. אצל יהודים, כשיוצאים לפנסיה, מתנדבים, כאילו, ערבי שיוצא לפנסיה הוא מת, אני אומר את זה בצחוק, כי לא רואים אותי, פשוט שומעים, מת הכוונה הוא יושב בבית, הנושא של התא המשפחתי. אז אני קראתי באיזה מחקר על שלושת הצרכים הלאומיים, בנושא של ההתנדבות, כשאומרים צרכים לאומיים, אז ישר מתעלמים מהלאום, השני בגודלו במדינת ישראל, והוא הלאום הערבי, אז מדברים על לאום, שזה, מה הצרכים של היהודים.
כן.
אז דובר שם, אם אני לא טועה, על שלושה צרכים לאומיים. א', זה ניצולי שואה. שתיים, זה בתי חולים. שלוש, זה נוער בסיכון. אני חושב שאתה יודע, ניצולי שואה אין לנו בתוך החברה הערבית, אז אנחנו נשמח כמובן לקדם התנדבות גם למען ניצולי שואה, אבל אין לנו ניצולי שואה. יש לנו ניצולי נקבה אמנם, אבל הם גם לא נמצאים במסגרות שצריך להתנדב בשבילם, כי המבנה התרבותי הערבי, הם גרים בבית אצל ההורים. שניים זה הנושא של בתי חולים. אתה גם תופתע, אין שום בית חולים, שום יישוב ערבי. ממשלתי כמובן, אנחנו מדברים. אז התחום הזה לא נגיש. זאת אומרת, אם מדינת ישראל שמה לעצמה יד, הנושא השלישי זה נוער בסיכון, זה בסדר, זה טוב, צריך להתנדב למען רווחתם של נוער בסיכון, אבל זה לא הנושא האקוטי שיביא את המתנדבים בחברה הערבית. הנושא הכי מדאיג ומכעיס ומקומם ומערער את כל יסודות הביטחון האישי וההתקדמות, אז זה הנושא של האלימות, האלימות תוך חברה ערבית. אני מניח שאם תשאל כל עמותה או כל ארגון או כל מנהל בית ספר או כל ראש רשות, לאן אתה רוצה לנתב את ההתנדבות? אנחנו בעמותת אמינה רואים את ההתנדבות ככלי, לא כערך. הערך הוא יכול להיות שלום, דמוקרטיה, ביטחון אישי, לכידות חברתית, זאת אומרת, אלה הערכים, אבל התנדבות, במורים, איך שאנחנו רואים את זה, כלי. זה כלי למען עתיד טוב יותר, לדברים טובים יותר. אז אם תשאל, אז באמת, הנושא של האלימות, האבטלה, הנשירה מבתי הספר, זה דברים שאתה יכול להביא את המתנדב אליהם, וזה גם יוצר פערים, אנחנו מדברים על זה, אז למה הערבים נמצאים שם? אז אמרתי, א', חוסר אורגניזציה, כדי שתוכל לקלוט יותר מתנדבים, ותאפשר יותר לקליטת מתנדבים, מעקב אחר מתנדבים וניהול מתנדבים, גם, ושתיים, זה לכוון אותם למטרה שהיא הולמת, הוגנת ומתבקשת, לא ההתנדבות הקלאסית, שהערבים אגב מצוינים בה. החברה הערבית מאופיינת בהתנדבות חד פעמית, תהיו דעת לעשות את זה. וזה תפקיד שלנו, ואחריות שלנו בעמותה, למצוא גם מענה לצרכים האלה, של התנדבות חד פעמית, כי זה עובד בינתיים, לפחות להכניס אותו לתוך מסגרת של אפקטיביות, של תרומה לקהילה שהיא גם נמדדת, ואפשר להסתכל גם על תהליכים, שבסופו של דבר התנדבות תקדם את התהליכים שקורים בתוך היישובים הערביים.
אז בטח יש לך מלן תורמים. נורא אוהבים את זה שככה, אתה יודע, עוזרים פנימה.
תפו, אנחנו קפצנו 5 שנים, כן, מכלום. אני זוכר בשנתיים הראשונות הייתי מתקשר לחברים, כדי לשלם את האגרה של רשם העמותות, או שכר הטרחה של הרואה חשבון. הבעיה היא לא כסף. יש לנו עכשיו, אני לא... הבעיה שאנחנו לא רוצים להיות ארגון שנותן שירותים עבור גופים אחרים. אנחנו רוצים גוף שיוזם, תוסס, מפתח, ואנחנו במגבלה תקציבית רצינית, ובשרדות כל הזמן, סביב האתגרים, אתה בא מעולם החברה האזרחית, אתה מכיר את זה טוב מאוד, כאשר העמותות נשענות על לתת שירותים לגופים גדולים, אז היא פשוט, היא רק שורדת, אז אנחנו רוצים להיות יזמים, רוצים להתקדם, אבל מה שכן, אני יכול להגיד לך, שחצי מהתקציב שלנו הוא ערבי. למה?
זה... יפה.
זה מצוין, זה מצוין.
הרבה עמותות בארץ זכינו... בכלל מתקשות להביא כסף מקומי.
כן, אז לא, הכסף שלנו מגיע מתוך חברה ערבית, בעיקר גיוס המוני, אנשי עסקים, יש לנו ועדת תמיכות של אנשי עסקים, שגם הם בעצמם תורמים, גם מגייסים תרומות עבור העמותה, זה בכלל מביא את העמותה למקומות נוספים. זה גם האתגר שאנחנו לוקחים, זה שהחברה תקח אחריות על עצמה, ותקדם את הנושאים שהיא מאמינה בהם. אבל אגיד לך את האמת, זה החברה האזרחית הערבית מתמודדת באתגרים וקשיים משאביים מאוד 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 רציניים. אנחנו חלק מזה. א', אנחנו כמעט חסומים ליהודים בעולם. שתיים, אנחנו ב-100% חסומים גם לערבים בעולם. זאת אומרת, צד אחד, איפה ש... סגרים מורכבים, נושא של, של זיהות, שמצד כן. אחד, איפה שמתאים לך להיות ערבי פלסטיני, אז מתייחסים אליך כזה, איפה שלא רוצים את חס, אז מבחינתם זה נורמליזציה. צד שני, אצל היהודים, כשהם רוצים, זה מורכב, נכון. אני נושא זיהות וסיפורים, אנחנו לא שם, אבל שנינו מכירים את זה.
תכף נגיע לשוליים שלו, אבל התחושה הראשונה שלי, בגלל שאנחנו גם מכירים ככה מ... עשייה פוליטית ומעורבות פוליטית עמוקה מאוד שלך, ועכשיו אתה באזור מאוד אזרחי...
חברתי.
חברתי, אבל התחושה שלי שאני מניח שיש לא מעט מאזינים שיגידו עכשיו ככה לעצמם, נו, הנה סוף כל סוף, בשונה מהפוליטיקה, ממוקדים בלעשות דברים לטובת עצמם, ולא רק בנושא הסכסוך, ושאלות פוליטיות שלא תמיד מעניינות את הציבור עצמו, אבל הן תמיד נשמעות לפחות ברומו של עולם בתקשורת. מה אתה חושב על זה ביחס ל...
אין ספק שה...
למנהיגות.
הנושא של המעורבות האזרחית הוא לא פחות חשוב מהמעורבות החברתית. אנחנו צריכים להיות חלק מהמשחק, להשפיע במשחק, לשנות מדיניות באופן שיתאים בסופו של דבר עם החברה הערבית. אז אין ספק שהנושא של החברה האזרחית... הוא חשוב, אבל לצערי אנחנו לא שם. החברה הערבית לא הבינה עדיין כללי המשחק ואת כללי הכוח שיש בתוך המשחק הזה. שם, יש שם בסך הכל בכנסת 120 מנדטים. הם לא משוריינים לערבים. לא 10, לא 15, לא 20. זה הכוח של החברה הערבית לצאת ולהצביע ולהשפיע. כמו בכל חברה. עכשיו, אנחנו כמובן לא מדברים במונחים של מגזרים או של שבטים. אפשר גם לדבר בקבוצה של מפלגות. אני חושב שהמפלגות ה... חרדיות, המפלגות של הציונות הדתית, הבינו את הכוח הזה טוב מאוד, והם מנפטים את זה, בין אם זה במשרדי הממשלה, בין אם זה בעוד הכספים, כי הם באים עם כוח, אחוזי הצבעה שם מאוד מאוד גבוהים.
כלומר, הציפייה שלך הייתה...
כן, והמנהיגים שלהם באים אליהם בסוף היום, הם תוצאות, הציפייה שלי שיהיה אחוז הצבעה, לא פחות מהיהודים בני צהר, זה לא. אתה מכיר סיפורים בעולם, אתה גם מסתובב הרבה בעולם, אין מיעוט בעולם שמצביע פחות מהרוב, מבחינת אחוזים. מיעוטים תמיד, מיעוט לאומי מצביע יותר מהרוב, צריכה להיות לו נציגות יותר. צערי, המקרה פה זה הפוך, יש לזה כמה סיבות כמובן. אני מקווה שהפעם נשכיל ללמוד
מה,
את
הכללי המשחק. מה, ככה בגדול, התחושה שלך לא, זה גם מיעוס וחוסר
אמון. זה נושא של אימון, של ניקור, של גם גזענות בחלק מהמקרים, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה כל יום, אבל בעיקר לנושא של, של אימון. המפלגות מעצמם כל הזמן מביאות... שחקנים חדשים, כוח חדש, אין ספק שהם מייצגים, דיברת על מה מתעסקים ומה לא, אז יש סקרים שנעשו מקרן אברהם, מאוד עמותות בחברה האזרחית, ש-80% מהפעילות של חברי הכנסת הערבים בנושאים חברתיים כלכליים, ש...
אתה אומר, זה מה שקורה בפועל בעשייה שלהם, אבל מה משתקף בתקשורת?
בתקשורת מדברים על עזה, מדברים על... כן, אבל גם להם מותר לדבר נושאים מדיניים, זאת אומרת, אבל זה האמת, זה לא רוב העיסוק שלהם, רוב העיסוק שלהם זה נושאים חברתיים כלכליים.
אתה יכול להגיד את זה גם מהניסיון שלך בשנים בכנסת?
אני בדיוק, אני הייתי שם שנים, עכשיו יש גם מחקר נדמה לי של הממ"מ, של הכנסת, שמדבר על זה, על הפעילות הפרלמנטרית של חברי הכנסת הערבים. תמיד אנחנו צריכים לשאוף ליותר, ליותר מצוק, אבל אם אנחנו מדברים כבר על תקשורת, אתה לא תשמע שהם מסעים, אבל האמת יש להם הרבה אתגרים, זה לא קל, זה לא, זאת אומרת, לא בכדי לא קם שום יישוב ערבי מ-48 עד היום, לא בכדי שום הסכם גג שנעשה, אתה רואה, תשמע על זה באשדוד, באשקלון, בשום יישוב ערבי לא נעשה, דברים שהם ברמה ארצית, רוחבית, אתה תראה שרים שרוצים בערב בחירות לבקר פה ושם, לתת אקמול כזה או אחר, אף פעם הנושא של החברה הערבית, לכן אנחנו כל כך מאמינים, אני אחזור לדיון הקודם, שהחברה צריכה לקחת אחריות, צריכה ליזום, להתאגד וליזום. אנחנו רואים סיפורי הצלחה מדהימים, אבל הם פרסונליים. החודש חווינו את דוקטור סאמר חג'יה, שמנהל יושב-ראש בנק לאומי, אז גאווה ערבית. את הטד של פרופסור סלים חייק, זאת אומרת, אתה תמיד, הנושא של הגיוון או של החברה הערבית, זה, כולם הבינו את זה, העסקים הבינו את זה, החברה האזרחית הבינה את זה, בממשלה, במשרדי הממשלה, עדיין לא מבינים את זה, שערבי זה ערך מוסף.
אבל אם אני הולך איתך למקום הזה של, נקרא לזה, השותפות האפשרית, התחושה שלי מהצד היהודי, היא שקשה לראות את החיבורים הללו, הרבה בגלל מה שהזכרת קודם, נקרא לזה, החלון ראווה של חברי הכנסת והמנהיגות הערבית, הוא חלון רבה מאוד מאוד פוליטי, אצלך זה היה נאום השעידים של טיבי, והאימנות מההלוויה של פרס, והתחושה ש... והרשאה של חקים ערבים, ב... לא משנה אם זה כן. בסופו של דבר הרשאה, ו... וחקים ספציפיים שמנצלים את הדמוקרטיה כקרדום לחפור. בסוף זה המקום שבו, אם אני מסתכל כשותף פוטנציאלי, זה המקום שמגדיר מהי, המנהיגות והאם היא יכולה להיות שותפה שלי, ולא העשייה שלך בתוך החברה האזרחית שתהיה מבורכת ככל שתהיה.
אמת, אני בתחילת תוכנית מעוז, למדנו משהו מאוד 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 חשוב השבוע, שאתה לא יכול להניע פעולות, להיות פרקטי, אם אתה לא נשען על זהות ועל סיפורים. אז אתה צריך כיהודי להכיר את הזהות שלי ואת הסיפור שלי. מבלי זה לא נוכל להתקדם, אני לא אבוא ויתייפה וספר לך סיפורים שנעימים לאוזן שלך כדי לשנות את המצב. א', אם נצא מנקודת ההנחה שאף אחד לא הולך לשום מקום, אז אנחנו צריכים להבין ולפחות להכיר את הסיפור והזהות אחד השני. זה לא מבטל ולא מוחק אף אחד מאיתנו. עכשיו אם דיברת על שותפות, הכוונה בתוך המפלגות הערביות, מה שקורה עכשיו, מה שמשותפת, או איחוד ערבי-יהודי.
אני מדבר יותר על שותפות פוליטית יהודית-ערבית.
אנחנו, המפלגות הערביות נולדו לפחות בתקופה הזאת להיות באופוזיציה. ואין ספק שמתנהלים מאבקים בין יהודים לערבים מתוך האופוזיציה, ומשפיעים, זאת אומרת, יוצאים גם עם השפעה. השפעה צריכה להיות רחבה יותר. ואני מקווה שבחירות הבאות גם אלינו הזדמנות להכריע מי יעמוד, מי יהיו הקודקודים של הפוליטיקה הישראלית, ולכמה זמן.
גדלת לפי מה שסיפרת בבית שאתה קורא לו, בית חד-הורי קשה יום.
כן, גדלתי במשפחה חד-הורית.
שזה משהו יוצא דופן, אמרת מבחינת הסביבה הטבעית שלך אז?
אז זה מאוד יוצא דופן. היום לצערי זה חלק מההוויה הערבית בתוך מדינת ישראל, שזה גם המון... סיבות, אבל כן, כשאלו אותי אז, היום אני יכול להיות נחל לעתיד, אבל זו לא שאלה שיכולתי לענות עליה כשהייתי בכתה א' ב' או גם י' ב'. אני חושב שהתחמקתי מלענות על השאלה הזאת, אבל היום כמובן הם מדברים על זה ומשקמים את זה, אבל כן, גדלתי משפחה חד-הורית.
והבנת מגיל צעיר שאתה תלך ללמוד, שאתה
תצליח... צריך לקחת אחריות על עצמך.
כן.
בין אם זה בלימודים, בין אם זה מעבודה, בין אם זה עכשיו, מה זה משפחה קשת יום? חצי מהחברה הערבית היא קשת יום. התוספת שלי אומנם הייתה נושא של החד-הורי, אבל הנושא של לקחת אחריות, של לעבוד, של להתפרנס, של ללמוד, של לקדם ולהתקדם, זה נושא מאוד מאוד חשוב, וכל פעם שואלים אותי שאלה בכיוון הזה, אז אני מנסה... כל דבר לחיים של בן אדם, או השנה של בן אדם, היא 305 ימים בשנה.
60?
360.
וחמישה ימים.
365 ימים.
הורדת לי חודשיים כמעט.
זה החודשיים שאתה בחול. כל יום שעובר ולבן אדם, אין סיפור לספר אותו מתוך 365 ימים, אז הוא תקוע בפקק. רק אם הוא עומד בפקק, הוא לא יודע לספר את הסיפור. אז חיים שלנו מורכבים מימים, מסופרים, ואין ספק שהעבר שלנו הוא גם, הוא זה שמעצב את ההווה, והוא זה שמשפיע על העתיד. אז אני לא מסתכל על זה מתוך מקום של התקרבנות או קורבנות, זה אני, שם גדלתי, אני מסתכל ואיך להבין את החוויה הזאת, ולקחת את עצמי אותה צעד אחד קדימה, או כמה צעדים קדימה.
או כשאתה מסתכל על נגיד בני המחזור שלך, שצמחו יחד איתך באום אל פחם, מסביב, אז אתה רואה מה? חבר'ה שמצאו את עצמם, חבר'ה שהצליחו להתפתח, להתבטא, ל...
האמת, כולנו גדלנו במציאות כל כך קשה. אני חושב שיחסית בגיל צעיר, פרצתי קדימה בתפקידים שהייתי בהם, בין אם בהתחלה, במגזר העסקי, ולאחר מכן התחלתי לעבוד בכנסת בגיל 21. 21.5. השתלפתי גם בלימודים בגיל 19. סיימתי תואר, גם בגיל צעיר צריכת להשתלב בכמה וכמה מקומות. אז היום, אתה יודע, קצת מתנתקים, אבל בכלל אומרים שמעוני תולד תורה. מקווה שאמרתי את זה נכון, וזה, וזה תקף
גם לא לגבי. ייזהר בבני עניים, כי אם תצא תורה.
זה לא תקף גם לגבי, לגבי הרבה צעירים, זאת אומרת, גם האנשים שהזכרתי ברעיון, שהיום הם פרופסורים, ואיפה אני ואיפה הם, מבחינת אני רק שואף כדי להיות שם, הם גם גדלו במציאות שהיא קשת יום. העניין הוא שזה לא בושה, זה לא אמור להכב, צריך פשוט לחיות עם זה, לחוות את החוויה הזאת, עוני זה דבר מאוד מאוד מפחיד, מלחיץ אותי לפחות ברמה, אבל זה, זה מלמד, זה, אין ספק שזה מלמד. אני גם גדלתי בית עם, עם אמא שחינכה אותנו מה זה צניעות, מה זה ענווה, מה זה להכיר את האחר, לשמוע את האחר, למרות שהמצב שלך הוא לא הכי טוב בשכונה.
והתודעה הפוליטית? מהבית, מהסביבה, מאיפה?
תודעה הפוליטית, האמת זה בשלב מאוחר יותר, נגיד לך.
איזה מאוחר? 21 כבר היית בכנסת, כמה מאוחר יכול להיות?
תקשיב, ציוד פוליטית אצל יהודים, נגיד גודלים בתנועות נוער, גודלים בצופים, גודלים באלף ואחת מסגרות. אז הנה חוזרים שוב למעגלים האלה של האורגניזציה, וחוסר האורגניזציה, חוסר הארגונים, אז לא, האמת, זה בשלב מאוחר יותר. אבל לערבי במדינת ישראל, לערבי פלסטיני במדינת ישראל, הוא נושם פוליטיקה. מרגע שהוא נולד, נותנים לו מכה פטוסיק, הוא נושם פוליטיקה. זאת אומרת, החיים שלך פוליטיים, אתה חווה הרבה דברים, זאת אומרת, שבוע אני ככה חושב, מכין איזה עבודה על העיר, על ברמה רחובית, אני חושב, אנשים באום אל-פחם קמים בבוקר, נוסעים לעבודה, בארבע בבוקר, חצי מהיישוב עומד ברמזור שם כדי לנסוע לתל אביב, אנחנו בונים את הבניינים שאתה רואה פה מסביב בתל אביב. אנחנו צורכים שירותים מחוץ לעיר. משרד הפנים נוסעים לאפולה, משרד רישוי נוסעים לחדרה, בתי חולים, בדיקות, זאת אומרת, העיר היא פשוט בית מלון אחד גדול. וכשאני חושב על זה, אני אומר, זה מציאות פוליטית. זאת אומרת, אני גדלתי שם, אני נולדתי שם, אני רואה את המציאות הזאת, זה מציאות פוליטית, הכל ספיחה פוליטית. אז הוויה המפלגתית הוא אולי בשלב מאוחר יותר, אבל הוויה הפוליטית, כל הערבי שנולד.
איך התחברת לאחמד טיבי, לטל?
איך הגעתי לחבר כנסת טיבי, אני אספר לך ואתה לא תאמין. דרך הפייסבוק, בדיוק סיימתי לימודים, ראיתי שהוא פרסם מודעה, אז בפייסבוק נדמה לי הדף שלו.
אני הבנתי שרק אחמדים מתקבלים שם, נכון?
זה חלק מתנאי הקבלה.
נכון, הייתה איזו תקופה שכל אנשי
הלשכה. כן, היינו שלושה, אחמד, אחמד ואחמד, נכון. אז האמת, התפרסמה מודעה בפייסבוק, שמחפש להיות פרלמנטרי, שעוזר פרלמנטרי, אז היה הגדרת תפקיד. בוגר משפטים, פוליטיקה, או ממשל מדעי מדינה או פוליטיקה, אם אני לא טועה, או תקשורת. ניגשתי, חשבתי שיש לי סיכוי, האמת, כי אני לא מכיר את הבן אדם, אני גם לא מגיע מתוך המפלגה, הפעם הראשונה שאני רואה אותו בחיים שלי, זה בתוך הרעיון עצמו, אנחנו נפגשים, והוא מספר לי ככה, לצורך, לחוויה, רעיון קצר, כמה שיחה אישית, ואני בכלל, זאת אומרת, אדם שאני מעריך, הוא בית ספר, גם בכל תקופת העבודה, שעבדתי איתו, באמת מדובר ב אדם משכמו ומעלה מבחינה אינטליגנטית, מחשבתית, איך הוא מנתח את הדברים, איך הוא מקדם את דברים, אדם מאוד מאוד פרקטי, ואז עכשיו אני מהלחץ הזה של הרעיון, ואני יושב מול האדם, מול המנהיג, והוא שואל אותי, ואני כולה בן 21, כאילו, מתלבט, ואז עוד שלב של, אתה יודע, סוג של מרכז הלכה, זה לכתוב מכתבים, ולכתוב ידיעות לקשורת וכו', ואז למחרת בבוקר אני מקבל טלפון ששבוע ואתה מתחיל חפיפה. בדיוק מי שעזבה שם, מישהו עזב שם ומי שתכנה לעזוב, ככה למדתי את העבודה הפרלמנטרית על בשרי.
בוא נדבר על תמונת העתיד. אולי שלך, של מה שאתה רואה כמפלגה שבזמנו היית מעורב, אולי של אחמד טיבי, איך שיהיה לך נוח לתאר את זה, כי אני לא בטוח ש במסגרת השיחה על השותפות הזאת שאמרת, שצריך לשמוע את הסיפור, אז אני לא מסתכל עליה אחור, אני דווקא מסתכל על העתיד, ובוא נניח שיש מדינת פלסטין. הנחה קצת מסובכת היום במציאות הנוכחית, אבל שאולי זה מוציא או מעקר משהו מרכזי מהדיון היום. איך אתה מתאר את אותה שותפות קודם כל, זה מקובל לך שאם יש מדינת פלסטין, יש מדינת לאום יהודית?
לא, גם לא תהיה שם, מדינת לאום ערבית. תהיה מדינה פלסטינית, לצד מדינת ישראל, מדינות דמוקרטיות, מה רע? כל אחד יחליט איפה שהוא רוצה לגור. כמו שאתה עכשיו יכול לגור בקנדה, בצרפת או בכל מקום אחר בעולם.
כלומר, מדינה פלסטינית לא כן, תהיה המקום שבו ש... מבטא את התרבות הפלסטינית.
לא צריך שכל פעם מדברים על מדינה פלסטינית, צריך גם לחשוב במקביל על איך מעלים את הערבים לאוטובוסים לשם. לא, או הפוך.
לא, לא צריך להיות על אוטובוסים, אבל אפשר לבוא ולומר שהביטוי התרבותי של החברה הפלסטינית יבוא שם לידי ביטוי כמוטיב מרכזי לאומי שם, לעומת הביטוי היהודי כמוטיב לאומי במדינת ישראל.
אני לא בטוח שאתה משוכנע בהגדרות, גם אתה לא משוכנע בהגדרות האלה, אבל הם מדברים על... אם לא נדבר על מדינה פלסטינית למדינת ישראל, אנחנו נתחיל לדבר על מדינה אחת.
אתה מעדיף, לא את, אתה מעדיף את זה?
אני לא אמרתי שאני מעדיף, זו המציאות, לשם אנחנו הולכים. ואז, מה, איך יראה העתיד? מדינת ישראל לא תמשיך להחזיק באוכלוסייה, תחת כיבוש, בחלקה תחת מצור, לעוד שנים, עשרות שנים, או... אי אפשר לעשות את זה. אז מה יצפח אותם? אז זכויות שוות? זה הכיוון, מדינה אחת, אז טיבי יהיה ראש הממשלה, זאת תמונת העתיד. כולם מצביעים.
כן, טיבי יביבי. כן. אז תעזור לי, כי אני מרגיש שבנושא הזה, אולי לא יפנימו רבים, אבל תמונת העתיד היא מדינה אחת בעיניך, זו העדפה. לא לאן הולכים,
אני אגיד לך העדפה. אני אגיד לך שזה מסוכן.
למה?
זה מסוכן להגיד את זה, כי... מסוכן גם ברמה בינלאומית, גם ברמת המדינות ערב שמציעות יוזמת השלום, גבולות 67. ונעשה ויתור גם על הגבולות האלה מצד הפלסטיני, כי כל אחד, אם אתה רוצה לנוע, על כדי שנוכל להתקדם להיות פרקטיים, אז מישהו צריך לוותר מגרשיים. אז זה גם ויתור, זאת אומרת, הנושא של 67 זה גם ויתור, אבל לקראת תהליך שהוא מדיני, זה לא יכול להימשך. אי אפשר, זה לא יכול להימשך. והדור הצעיר, הדור הצעיר בשני הצדדים הוא גם דור פטריוט, אבל גם דור שפניו קדימה. רוצה פתרונות, הוא לא דור של סטטוס קוו, של עוד אוסלו ועוד...
אבל אתה מבלבל אותי, כי אני בתחושה שאולי כמוני אתה מעדיף בכל זאת שיהיו שתי מדינות, אתה מבין שזה לא ריאלי.
לא, אני בעד שיהיו שתי מדינות. אני לא אומר אחרת, אני אומר לך מדינה אחת אפילו זה מסוכן. זה מאוד מסוכן. כי מדינה אחת זה אפרטהייד. מדינה אחת זה...
זה לא יקרה, אבל מדינה אחת בצורה שהיא...
אז עדיף שתי מדינות. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני שואף, זה מה שאני פועל. שתי מדינות, זו לצד זו, זו הפתרון הריאלי והמתבקש.
הרגשת משהו אחרי חוק הלאום? או שזה... כן? משהו בפועל, עזוב הצהרות, שזה חשוב.
תקשיב... זה היה המצב, איך אומרים, דה פקטו ודיורו, שנינו משפטנים, אז המצב, דיורו כל הזמן היה ככה. גזענות שהיא בילט אין, אפליה שהיא בילט אין, בתוך מוסדות כאלה ואחרים, הפעם זה גם כתוב.
זאת אומרת שהקושי פה היה באמת ההפיכה של...
זה כל הזמן היה, זה כל הזמן היה, והם מכניסים לכם עוד אצבע בעין.
ההפיכה של זה לאות כתובה בספר החוקים.
גם, אבל זה מתן לגיטימציה, למי שפחד להפלות, יש לי את חוק הלאום עכשיו.
מה זה שונה ממגילת העצמאות?
זה שונה
חוץ מזה שהורידו את מעמד השפה הערבית,
מגילת העצמאות נכתבה, מגילת העצמאות נכתבה בזמן שונה, בעיתוי שונה, אנשים שונים, אי אפשר להגיד, אבל אגיד לך את האמת, דיברנו על זה, אנחנו משפטנים, ואני מכיר טוב, מגילת העצמאות, אם תיקח אותה כמסמך משווה לחוק הלאום, הוא הרבה יותר טוב. המעמד של הערבים שם הרבה הרבה יותר טוב. כמובן שלא נסכים, זאת אומרת, מגילת העצמאות ברוחה, הסעיף הראשון, הוא מבטל כל הנושא של חוק השבות. זאת אומרת, זה לא פחות מסוכן.
כן.
אבל אם אתה רוצה להשוות, אז המצב היום יותר גרוע מבחינת מסמכים או דברים כתובים, מבחינה חוקית, משפטית או מעמד. המילה שוויון לא מזכרת בתוך הסיפור הזה של חוק הלאום. זאת אומרת...
כן, שצריך גם לזכור... היא לא הופיעה בכלל גם בחוקי היסוד, היא גם נגזרה בפסיקה.
נכון, אבל הייתה גם, גם פסיקה הלכתית, גם, אמנם לא זכתה באיגון חוקתי מפורש, אבל היה אפשר לפרש אותה כחלק מכבוד אדם וחירותו, באיגון הלכתי כזה או אחר.
תשמע, הזמן נגמר, למרות ש... וואו, לא נגענו בכלום.
כשנהנים הזמן עובר למהר.
אפילו לא שאלתי על אשתך שהכרת דרך העמותה, נכון?
אשתי, המעניקי הפעילות משתפת גם בזירה החברתית, גם בפוליטית. אשתי, אמני במקור מסכנין. שנינו גרים בירושלים כמובן עכשיו, היא עובדת כרכס מדור בית המשפט העליון. נולדו לנו באושר בן ובת. עומר היום בן 2 ו-9 חודשים, ונור ב-9 חודשים, הילדה הקטנה, עומר ונור.
אז אנחנו נסיים בבשורות הטובות האלה, נראה לי שאנחנו נצטרך להיפגש שוב.
בשמחה רבה.
ואני קודם כל מפנה את תשומת לב המאזינים שמתעניינים והצליחו להגיע עד הנקודה הזאת בפודקאסט, שבמקביל להסקט יש כתב עת חדש של השמאל הישראלי מבית קרן ברל כצנלסון, תלם זה השם שלו, והוא עוסק בהתחדשות רעיונית של מחנה השמאל, אז אפשר למצוא אליו דרך וגישה דרך אתר הקרן. ושאלה אחרונה שאני עושה אותה כמין איזה משחק, אז אני נותן לך שתי החלטות לקבל היום כשר מנכ״ל משרד, לא משנה, שתי החלטות שרלוונטיות לשיפור חיי החברה הערבית. מה היית מחליט?
הוא קשור בשני נושאים אקוטיים מאוד. הנושא של האלימות והביטחון האישי. כל החלטה שתסייע, בין אם זה תקצוב דיפרנציאלי, הסכמי גג לרשויות, או טיפול נקודתי. החלטת ממשלה, שתפל נקודתית. זה קרה בעבר, בנתניה, זה קרה בלוד. זה חייב לקרות אצל ערבים.
כל הסיפור של 9-2...
והנושא השני זה הנושא של הדיור.
דיור,
תעסוקה, כן. דיור, תעסוקה. שלושת הנושאים הכי אקוטיים בחברה הערבית, לדעתי, אם אני צריך לקבל החלטות, זה להפחית אלימות, לקדם תעסוקה, לבנות דירות.
טוב, בגישה האופטימית הזאת אנחנו סוגרים את ההסקט שעורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביה דומינר רוזנבלום, הטכנאית גיזם אוזדמיר, אני צביקה ביקו הרן, אנחנו תמיד, לא בגללך, תמיד סוגרים את ההסקט הזה בשיר...
של פיירוז.
אנחנו נבקש ביצוע כזה של החולם סך, שזה פעם אפילו הוצא כהמנון, באמת מכיל גם וגם, סך כי סך כי על החלומות, זה אני החולם סך, מכאן שם הפודקאסט, והביצוע הוא ביצוע של תמר שאוקי, שכולל גם בתים בערבית, גם בעברית. אז תודה, מחמד, נתראה בסמכות.
כיף לשמוע, תודה.
זו אני החולם סך, סך כי באדם אמין, כי יודע שואפת לומחתי הלגל פס כי עוד אמין גם באדם גם ברוחו רוח אז סבחה ומינו בלינסני וברוחי לחווי יבין כן